הרב בני לאו.
את פרק נ"ג צריך לפתוח כבר בפסוקים האחרונים של פרק נ"ב, פסוק י"ג, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. כך מתחילה הנבואה בסוף פרק נ"ב, ומתקדמת אלינו לפרק שלנו ברצף, שמדבר על הדמות הזאת של עבדי, עבד השם, שהוא נבזה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי. אחר כך ממשיכים ואומרים, אכן חוליינו הוא נשא ומחובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. הדמות הזו של עבדי, עבד השם, הפכה להיות למרכז הוויכוח התיאולוגי הכי גדול בתנ"ך בין הכנסייה הנוצרית לבין עם ישראל. עם ישראל, כמעט כולם לדורותיהם, למדו את הפרק הזה כביטוי אל עם. הביטוי היחיד שקוראים לו עבד, דמות של איש, דמות של יחיד, נלמדה באופן מאוד מאוד קבוע על עם שלם שנקרא איש, נקרא אדם, עבד השם, ביטוי ללאום שמתאר את השפל של עם ישראל לדורותיו, לכל גלגוליו, ומתוך השפל הזה יגיע איזה רגע שהוא ירום ונישא וגבה מאוד. זוהי הפרשנות היהודית, אפשר למצוא אותה בספרות רגילה, כמו בפרשנות של רש"י, בפרשנות מאוחרת יותר, או בדעת מקרא. הכל הולך אל מקום שמתאר עם שחווה חוויה של שפל, ובסופו של דבר הוא נושא על גופו את כל חוליי העולם, כסה לטבח יובל, זה כאן אצלנו בפרק בפסוק ז', ורחל לפני גוזזי הנעלמה, לא יפתח פי, ואנחנו כל כך מכירים את זה לדאבוננו מתולדות ישראל. והפרק מתקדם ואומר, ואדוני חפץ דוקו החולי, אם תשים שם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח. הדמות הזאת של עם ישראל הסובל, הדמות הזאת מוכרת לנו מהתלמודים, מוכרת לנו מהפרשנות, הכל בסדר. עד שאנחנו נפגשים עם הפרשנות הפשוטה יותר, צריך לומר, המיידית יותר, של הכנסייה הנוצרית. הכנסייה קוראת את זה באופן נורא פשוט על איש, על עבד השם. עבד השם שהוא סוחב על גופו את חוליי כל העולם כולו, והוא המשיח. הוא המשיח שנושא על גופו ממש, את כל סבל העולם. ואתם מבינים שדמותו של ישו צומחת מתוך הפרק הזה, והכנסייה לקחה את הפרק הזה לכל האימותים שלה, בכל ההיסטוריה, כנגד הפרשנות של עם ישראל. הפרשנות הזאת של ישכיל עבדי ירום ונישא, ושהוא באמת זה שהוא נבזה וחדל אישים, ושהוא חוליינו נשא ומחובנו סבלם, ושהוא נגוע ומוכה, כל הדבר הזה כפרשנות נוצרית, היא בוודאי פרשנות מוכרת, ומתישהו אנחנו הרי נצטרך לנהל את הדיאלוג הזה, גם כאן אצלנו ב-929, באיזשהו ריבוי קולות מעבר לתחום של עם ישראל. אבל אני הייתי רוצה להקדיש את מעט השיעור הזה הקצר, לפרשנות פנים יהודית, שלוקחת את הפרק הזה אל הדמות היחידית של המשיח, ולא דווקא אל הדמות הכללית של עם ישראל, כדי שאני לא אטעה בלשוני, אני אומר שוב, רוב הפרשנים, גם בתקופת חז"ל, גם בתקופת פרשנות ימי הביניים, ובוודאי בעת החדשה, למדו את הפרק הזה על עם ישראל. למדו את זה לא כעל יחיד, אלא כעל אומה. וכל הסיפור של המכאוב, והשפל, והחולי, והצרת, כל העלבון הזה, הוא תיאור של עם ישראל בשפלותו. זו הפרשנות הקלאסית הרגילה, אבל בשולי ספרות חז"ל מצאנו גם פרשנות אחרת. אני רוצה לתאר פה דמות אחת של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, חכם מדור המעבר שבין התנאים לבין האמוראים, הוא דמות פלאית, מלאה סיפורי מופתים. אין לנו כאן את הפנאי ואת ההקשר לתאר את דמותו הכוללת של אותו חכם, של רבי יהושע בן לוי. נגיד רק שהוא היה מגדולי החכמים שחי בלוד. לוד הייתה עיר מעורבת. היו בה גם נוצרים, היו גם יהודים, היו בה פגנים, עיר מאוד מאוד מעורבת, ומספר לנו רבי יהושע בן לוי, בין שלל סיפוריו, את הסיפור, התלמוד מספר לנו עליו, במסכת סנהדרין, דף צדי ח' עמוד א'. האמת שהסיפור הזה מופיע בכמה וכמה גרסאות, אני בוחר את אחת מהם. רבי יהושע בן לוי, אשכחי, מצאו, אני קורא בעברית, מצאו לאליהו ולרבי שמעון בר יוחאי, שהיו עומדים בפתח גן העדן. אמר להם, האם אני מוזמן לעולם הבא? אמרו לו, אם ירצה השם. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי, וקול של שלושה שמעתי. תסתכלו מה קורה פה. הוא פוגש שניים, נכון? הוא פוגש את אליהו הנביא ואת רבי שמעון בר יוחאי. אתם מבינים שזה סיפור שמרחף בעולמות של הדמיון המשוחרר לגמרי, שלוקח את רבי יהושע בן לוי אל איזשהו רגע שהוא נמצא בפתחו של בין עולם הזה לעולם הבא. רבי יהושע בן לוי בכמה וכמה סיפורים מרחף בעולמות הללו על פי ספרות האגדה, וכאן הוא אומר לנו, סליחה, אני רואה שניים, אבל אני שומע שאתם מנהלים פה שיחה עם עוד אחד, וכל אחד מבין שהעוד אחד הזה זהו מלך המשיח. עכשיו צריך לומר פה בסוגריים, הביטוי הזה, מלך המשיח, רוצה לומר איזושהי תקופה בעולם שאין אחריה שום שינוי לרעה. משיח זו התקופה שאליה חותרים בכל העולמות כולם כדי להביא את העולם לעולם שכולו טוב. ככה בתמצית של התמצית מתואר המשיח. אז הוא שואל אותם, תגידו, אי מתי בא? אני רק שומע אותו, אני לא רואה אותו, אי מתי בא המשיח? טוב, מי לא רוצה לדעת? הנה רבי יהושע בן לוי שואל את אליהו ואת רבי שמעון בר יוחאי, מי עוד אפשר לשאול חוץ מהם? אמר לו, כנראה אליהו הנביא, לך שאל את המשיח בעצמו. אמר רבי יהושע בן לוי לאליהו, היכן הוא יושב? עונה לו אליהו, בפתחה של רומי. מה סימנו? שואל רבי יהושע בן לוי. אם אני הולך לרומא, אני הולך לאיבוד שם בין המוני התיירים. עונה אליהו לרבי יהושע, הוא יושב בין עניים, סובלי חולאים, וכולם מתירים וקושרים את הפצעים שלהם בפעם אחת. והוא מתיר פצע אחד וקושר אחד. הוא מתיר וקושר מרוב פצעים. אומר, שמה יצטרכו לי ולא יתעכב. זאת אומרת, הוא כל הזמן רוצה להיות חבוש, כדי שאם ברגע אחד יקראו לו להיכנס לעולם הזה, הוא צריך לקפוץ פנימה לתוך המציאות הזאת של העולם הזה ולגאול את העולם. ולכן הוא כל הזמן מתיר פצע אחד וקושר אחד. מתיר וקושר. רבי יהושע בן לוי לא בזבז זמן. הלך אצל משיח ברומא. אמר לו, שלום עליך רבי. אמר לו המשיח, שלום עליך בן לוי. אמר לו, מתי אדוני בא? אמר לו המשיח לרבי יהושע, היום. חזר רבי יהושע אל אליהו, שם בתחנת המעבר, ואומר רבי יהושע לאליהו, הוא משקר לי. הוא משקר, הוא אומר לי שהוא יבוא היום. אמר לו אליהו, אתה לא שמעת את סוף דבריו. הוא אמר, היום, אם בקולו תשמעו. כך אמר לך, שלום עליך בן לוי, הבטיחך לך ולאביך שתבוא לעולם הבא. בעצם הסיפור הזה, יש בו איזה דיאלוג עמוק שמנהל רבי יהושע בן לוי. האמת, לא בטוח שזה רבי יהושע בן לוי, אבל זאת האגדה התלמודית על סיפור על רבי יהושע בן לוי. מנהלים את הסיפור על התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה שאומרת, הנה, כבר יש משיח בעולם. המשיח הגיע, הוא נושא את צבלותינו, ואוטוטו הוא עומד להתגלות. ההתגלות המשיחית הזאת, שמתוארת על ידי הכנסייה הנוצרית, קוראת את הפרק שלנו, פרק נון גימל, ומה היא אומרת? היא אומרת, יהיה פה אדם אחד שישא על גופו את כל אבונות העולם כולו, את חוליינו, את נגענו, את פשענו, הכל הכל, הוא מחולל מפשענו, הוא מדוכא מאבונותינו, הוא מוסר שלומנו, בחבורתו נרפא לנו. זאת אומרת, הגאולה בעצם מגיעה על ידי הסבל של אותו האיש. ישו סובל ואנחנו נגאלים. הגאולה לא תלויה באיזשהו מעשה שלנו, אלא בהקרבה המאוד מאוד אלטרואיסטית של איש שסוחב את סבלו כעבד השם בשביל כל העולם כולו. מה מספר לנו הסיפור התלמודי הכל כך פנטסטי הזה על רבי יהושע בן לוי? מה הסיפור ואומר לנו? אנחנו הולכים אתכם את כל הדרך, אנחנו הולכים אתכם עד לרומא, אנחנו מגיעים כבר לדיבור עם המשיח, ושואלים אותו מתי אתה בא היום, ואז הטוויסט בעלילה. מה הוא אומר לנו? היום, אם בקולו תשמעו. הם עושים ממש היפוך לכל הסיפור, המון הומור יש פה, יש פה אירוניה, יש פה איזה שפה כזאת שאומרת, כן, כן, היום, היום, אבל בתנאי, בתנאי שתהיה תשובה. וזה ההיפוך הגמור שבין התפיסה של הגאולה שפועלת ופועמת בתוך עם ישראל, לבין תפיסת הגאולה שפועלת ופועמת בתוך הכנסייה הנוצרית. עם ישראל מבקשים לחתור אל עולם של אחריות, מבקשים לחתור לעולם של אישית. אדם צריך לקחת את עצמו לידיים ולשוב בתשובה, וביום שתהיה תשובה בעולם, יש סיכוי שתבוא גאולה לעולם. הגאולה באה אחרי התשובה, היום הוא יבוא, ובתנאי שבקולו תשמעו. והחלוקה הזאת של הסיפור בין היום לבין היום בקולו תשמעו, עושה את כל ההבדל. כמובן שאפשר ללמוד הלאה והלאה והלאה את הוויכוח התיאולוגי על הפרק שלנו, אבל נדמה לי שחזל בסיפור התלמודי האגדי הזה הצליחו לשים את האצבע על הפרק הזה ועל אולי האתגר הגדול של קריאת הסיפור שבו והבנה לאן הוא לוקח אותנו. האם הוא לוקח אותנו למקום שבו הגאולה מגיעה בזכות הצדיק שנושא את כל עוונותיו על גבו, או שהוא לוקח אותנו למקום שבו יש לאדם אחריות לתקן את חטאיו, והוא יחד עם כל עמו ישוב בתשובה ויביא את הגאולה.